הרב בני לאו.
היינו בפרק הקודם בזעקה של ירמיהו, המאוס מאסת את יהודה, אם בציון גאלה נפשך. הפרק הקודם, פרק י' נותר ללא מענה מן השמיים. פרק ט' הוא התשובה. פרק ט' כנראה מחובר לגמרי לפרק י' ויאמר אדוני אליי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פניי ויצאו. נדמה לי שהבחירה במשה ושמואל, שני שליחי ציבור, הוא איננו מקרי. משה הוא זה שעומד ברגע של חטא העגל, מתנפל לפני השם, זועק בתפילה ואומר לו, שוב מחרון אפיך, הנחם על הרעה, ונאמר לו, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. משה הוא הסנגור הגדול שמצליח לשנות גזר דין של שמיים ולהמתיק אותו. כל פעולתו של משה עומדת כאן מול ירמיהו ואומר, גם אני רוצה להיות שליח ציבור ולנסות להציל את העם הזה מגזרת החורבן שאני רואה כרגע מול עיניי. ליד משה דמותו של שמואל. שמואל דמות מופלאה. שמואל נכנס לבמה של עם ישראל בתקופת יובש, בתקופה שאין שום רוח שנמצאת על פני האדמה. אין חזון בימי שמואל, רק אדמה, רק חקלאות, רק ארץ, נטולת שמיים. כל פעולתו של שמואל היא להצליח להכניס רוח לאדמה, רוח לאדם, רוח על פני כל הארץ. שמואל עושה מהפכה שלמה. שמואל מצליח עד נקודת זמן מסוימת, הוא מצליח למלא את הארץ בבני נביאים, באנשים שמתאבים להיות גם כן קשורים אל השמיים. ושמואל מצליח גם בחלק מפעולותיו להצליח לעמוד מול שמיים ולהצליח לחבר את השם אל בני האדם. זה נכון ששמואל גם בנקודת זמן מסוימת הופך להיות מקטרג גדול של אולי של המלך שאול, קצת של העם, אם אנחנו זוכרים את הרגע הגדול שהוא עומד במצפה ועושה את המעמד הגדול, שזה מעמד שיבה אל הברית, אחר כך הוא עומד בגלגל והוא מצליח להבהיל את העם במידת הדין. שמואל דמות מאוד מורכבת, אבל אין ספק שכשאנחנו מחפשים שני שליחי ציבור בתולדות ישראל שמצליחים לחבר את השמיים אל הארץ, עומדים שני העדים הנאמנים האלה, משה ושמואל, ואומר השם, גם אם אתה תצליח להעמיד ירמיהו לצדך את משה ושמואל לפניי, גם הם לא יצליחו להמיר את גזר הדין. אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פניי ויצאו. תפסיק, אל תתאמץ יותר בתפילה. והיה כי יאמרו אליך, אנה נצא. איזה משפט מבהיל, אנה נצא. מה זאת אומרת אנה נצא? לאן אנחנו הולכים? אין לנו בית אחר, אין לנו כתובת אחרת, אין לנו שום יעד אחר בעולם. זה הבית שלנו, אנחנו לא רוצים, לא חושבים, לא חולמים להגיע למקום אחר. אומר הנביא, שומע את הקול של העם, אומר, אנה נצא, והשם אומר, אתם שואלים אותי, אנה נצא? ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, אשר למוות, למוות, לחרב, לחרב, לרעב, לרעב, לשבי, לשבי. אתם רואים פה את כל המהלך של המלחמה, אתם רואים פה את ההידרדרות הגדולה, פוקד עליהם 4 משפחות, הוא ממש בונה את זה באיזה מהלך כזה, מוות, חרב, רעב ושבי. עכשיו אנחנו יודעים שיכול להיות שהסדר הוא הפוך, נכון? קודם כל אלה שחיים נופלים בשבי, או שהם מרימים ידיים ונופלים בשבי, או שבזמן מלחמה הם נופלים בשבי. אלה שמתים ברעב זה אלה שעוד לפני בו האויב הם קורסים, לא מצליחים לשרוד את המצור. החרב זה חרב של מלחמה, אלה שנהרגים בתוך כדי קרב. ואז בסוף כמובן יש את המוות, עלה מוות בחלוננו, זה אנשים שאיפשהו המוות שלהם הוא לא מוות של חרב, הוא לא מוות של רעב, הוא לא שבי, אז מה זה המוות הזה? אומר התלמוד במסכת בבא בתרא, אומר דבר מאוד מאוד מעניין, סיפור מתחיל שם בתלמוד בדף ח' על אישה, אישה לא יהודייה, היא מהשלטון הססני הבבלי, שמה איפרה הורמיז, היא האימא של המלך שבור, אי שם באמצע המאה השלישית לספירה, והיא הייתה אישה כמובן מאוד עשירה כדרכם של מלכויות באותן תקופות, והאישה הזאת מחליטה לתרום כסף אדיר לתוך המיעוט היהודי שחי בנהרות בבל, והיא אומרת, יש יעד, הכסף הזה הוא כסף צבוע, היא פונה אל רב יוסף בעיר נהר דעה, ואומרת לו, זה למצווה גדולה, אני לא רוצה שאתה תוציא את זה לצרכים מקומיים, למה שנקרא לשוטף, אני רוצה שזה יהיה למשהו גדול, משהו גדול. יושב רב יוסף ואומר, מה אני הולך לממש את הבקשה של אותה מלכה, שזה יהיה כסף למצווה גדולה, מצווה רבה. אומר לו תלמידו אביי, אני אגיד לך מה, יש דבר שנקרא פדיון שבועים. פדיון שבועים זה אחת המטלות שמוטלות על כל האנשים, כולל על העניים. זאת אומרת, זה סוג של דבר שאנחנו אומרים, אין דבר גדול יותר מפדיון שבועים. ואז אומר חברו של אביי רבא לחברו האחר, אומר, מאיפה אנחנו יודעים, מתוך התורה עצמה, שפדיון שבועים היא המצווה הגדולה מכולן? אז הוא מביא את הפסוק שלנו. היה כי אומרו אליך, אנה נצא, ואמרת עליהם, אשר למוות, למוות, לחרב, לחרב, לרעב, לרעב, ולשבי, לשבי. אומר רבי יוחנן מטבריה, באותה תקופה, דור אחד קודם, כל המאוחר בפסוק זה, קשה מחברו. החרב קשה מן המוות. החרב קשה מן המוות, אפשר כמובן על פי סדר הפסוקים, אבל על פי הסברה הוא אומר, כשבן אדם נהרג מן החרב, אז אין בו שום ניבול. הכל הקודם לחברו קשה מחברו. זה מה שהוא קורא לנו פה. ואז הוא אומר, אשר לחרב, לחרב, לרעב, לרעב, לשבי, לשבי. הדרך של המהלך שהוא אומר, זה מהקל אל הקשה. כל המאוחר קשה מחברו. המוות זה מוות רגיל. מוות שאדם מת, זה מוות שהוא שומר על צלם אלוהים שבו. הוא לא מנובל, אומר רבי יוחנן. אבל כשבן אדם נהרג במלחמה, לא עליכם, לא עלינו, הבן אדם הזה מאבד מצלם האלוהים שבו. אנחנו מכירים את זה כל כך היטב. הסיבה היחידה שבמסורת ישראל, בארץ ישראל, קוברים חיילי צהל בארונות, ולא ככה בגוף שעטוף בתכריכים בתוך האדמה, זה רק בגלל הדבר הזה שיש מן החיילים שבזמן קרב, בזמן מלחמה, מאבדים מהיופי של האדם מצלם אלוהים. הדבר השני הוא ממשיך, הרעב קשה מן החרב. נכון, הסדר של הפרק זה מוות, חרב, והשלישי זה הרעב. ושוב פעם אפשר להגיד שזה לפי הסדר של הפסוקים, אבל גם הסברה אומרת, הצער, המוות האיטי הזה לעומת המוות המהיר, אפשר להגיד גם מוות הרואי, הוא גם מוות שיש בו כל כך הרבה אלבון. ואז מגיעה הדרגה האחרונה. הדרגה האחרונה אומר התלמוד השבי, השבי קשה מכולם, שיש בו את הכל. יש בו גם את האיטיות הבלתי נסבלת, יש בו גם את האלבון של הגוף, יש בו גם בסוף את הניבול, בסוף נלווה אליו גם המוות, הכל יש בו. ולכן הוא אומר, אם אתה רוצה לעשות מצווה גדולה, מצווה שהיא חריגה מכל המצוות, את הכסף הזה תיקח לפדיון שבועים. כך מספר לנו התלמוד, והכל נשען פה מתוך הפסוק הזה שעונה אלוהים לירמיהו המבקש להתפלל, אין כתובת לתפילה. עכשיו נגמר, וכשהוא שואל, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שנחתמו שערי תפילה, שנסתתמו שערי שמיים? הוא אומר, הכל, בא, הוא אומר בפסוק ד', בגלל מנשה בן חזקיה מלך יהודה על אשר עשה בירושלים. איזה זיכרון. זוכרים את חטאיו של מנשה, מנשה שמילא את הארץ בעבודת אלילים, בעבודה זרה, כל הרפורמה הגדולה שעשה יושיהו, כל ההשתדלות שלו, שום כלום לא מחה את הכתם העז שהכתים מנשה מלך יהודה את ירושלים. והכתם הזה חטא מדינה, כך אומר ירמיהו בדבר השם, אין פתח לתפילה. חיתום הדין הוא סופי, הוא חלוט, שום תפילה לא תבקיע את החומה. ואז פורץ ירמיהו, כמו שהוא יודע לפרוץ בבכי הגדול שלו, מי יחמול עלייך ירושלים? מי ינוד לך? מי אסור לשאול לשלום לך? ירושלים נותרה ממש לבד, אין מי שמבקש את שלומך, אין מי שמבקש את טובתך. אומר האלוהים, את נטשת אותי נאום אדוני, אחור תלכי, את את ידי עלייך, והשחיתך נלאתי הנחם. את אומרת לי שאני עזבתי אותך, את עזבת אותי קודם. יש פה גט קריטות קשה, גט שאין לו שום תיקון. אומר אלוהים, אני מזרה אותם במזרה בשערי הארץ, שיקלתי, איבדתי איתם, פרקים נוראים, פרקים שאין להם שום תקווה, השמש שוקעת, בושה וחפירה, אין לאן להתעורר. וירמיהו צועק, אוי לי אימי, כי ילידיתיני, איש ריב, איש מדון כל הארץ, בשביל מה אני עושה את התפקיד שלי? האלוהים בחר בי להיות לברזל, להיות איש שמסוגל להתנבא, אבל אם שערי התפילה ננעלו, כל תפילתי היא כלום. בשביל מה אני עשיתי את כל המסירות הזאת שנים רבות? אם אנחנו עומדים עכשיו על סיפו של הרגע של החורבן, אז כבר עשרות שנים ירמיהו מתנבא, הוא אומר לנו פה בפרק, אני איבדתי את עולמי, לא ישבתי בסוד משחקים ואלוז מפני ידך, בדד ישבתי, למה יחה הביא נצח מכתי אנושה מענה הרפה? אם אתה לא נותן לי להתפלל, אם אתה לא נותן לי פתח של תקווה, למה העמדתי אותי? מהי משמעות הנבואה שלי? כה אמר השם, אם תשוב והשבחה לפניי תעמוד, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, ישובו הם אליך ואתה לא תשוב אליהם. נתתיך לעם הזה לחומת נחושת בצורה, נלחמו אליך ולא יוכלו. אני הופך להיות הלוחם, החומה בצורה של השם אל מול העם. אבל אני רוצה להיות מצידו של העם, אני לא רוצה להיות מהצד שלך, אני כולי כרוך באהבתי לעמי. ואז הצעקה הזאת של ירמיהו נותרת ללא מענה של מי יחמול ירושלים, מי ינוד, מי אסור לשאול לשלום לך. הרבה 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 שנים, הרבה יותר מאלף שנים, 1,500 שנה אולי, מגיע תורו של המשורר הגדול, רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי בא כ-1,500 שנה אחרי ירמיהו, אולי 1,600 שנה, וכותב את השיר המופלא ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך, דורשי שלומך והם יתר הדרייך, מים ומזרח ומצפון ותימן שלום, רחוק וקרוב שאי מכל עברייך, ושלום אסיר תקווה נותן דמעיו כתל חרמון, ונחשף לרידתם על הרייך. והוא אומר, לבכות ענותך, אני תנים, ואת החלום שיבת שבותך, אני כינור לשירייך. שואל ירמיהו, מי אסור לשאול לשלום לך? עונה לו רבי יהודה, אני אשאל את שלומך, אני ציון, אני זה שעומד ודורש את שלומך, אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות אורך, ויבקעו עליו שחרייך, לראות בטובת בחירייך, להלוז בשמחתך, בשובך אלייך, קדמת נעורייך. יש פה שירה כל כך אדירה, יושב רבי יהודה הלוי 1,600 שנה אחרי ירמיהו, ירמיהו שצועק בסבל נורא על נטישת אלוהים את עמו, ואומר ירושלים, מי ישאל בשלומך, אומר רבי יהודה הלוי, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, אנחנו נתפלל, לבכות ענותך כינור לשירייך, ואז תבוא נעמי שמר ערב מלחמת ששת הימים, ותאמר לנו, לכל שירייך, אני כינור, וככה אנחנו מחברים את כל הקולות כולם, את כל הבכי של ירמיהו, את כל הגעגוע של רבי יהודה הלוי, ואת כל התקווה הגדולה של נעמי שמר, ומתפללים שהביטחון הזה, שירושלים שווה אל עצמה, ואלוהים שב לשכון בציון, כדי שנהיה ראויים אל הבית הגדול הזה.